שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רות ויגננסקי, זיכרונה לברכה. נודה לכל מי שיוכל לכוון גם לעילוי נשמתה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף י' א' במסכת שבועות באתר sinai.org.il. דף עם יש 10 דקות, אנחנו מתחילים בשליש התחתון של העמוד הקודם. היום יש לנו דף מורכב שקדמנו אליו כמה הקדמות ארוכות. אני חושב שכדאי לשמוע את ההקדמה, ולמי שאין לו זמן יכול לדלג ל-6.43. השיעור עצמו בלי ההקדמה יהיה 12 דקות. בדפים האחרונים הבאנו מקורות למחלוקת של המשנה בדף ב' בין רבי יהודה, רבי שמעון, רבי מאיר ורבי שמעון בן יהודה לגבי התפקידים של הסירים השונים לגבי תומת מקדש וקודשיו. לא נחזור שוב על הדעות, מי שרוצה יכול לראות את טבלת הסיכום בדף ב' באתר. רק נציין כאן נקודה אחת, לפי רבי מאיר אין הבדל בין שלושת הסירים התחתונים ולכולם בעצם יש את אותו תפקיד של כפרה. שוב, בשביל מי ששכח במה מדובר אפשר לראות את הטבלה בדף ב'. זה רבי מאיר. רבי שמעון בן יהודה גם הוא מסכים איתו חלקית, כלומר שכל אחד מחפר גם על הרמה שלו וגם על הרמות שמתחתיו. לעומת זאת, רבי יהודה ורבי שמעון, שניהם אמרו שלכל סעיר יש תפקיד מאוד מוגדר, ואף סעיר לא יכול לחפר על תפקיד של אחרים. עכשיו, במשנה כתוב ששאלו אותם, מה יקרה אם למשל הביאו סעיר בשביל הסעיר החיצוני ביום כיפור? הוא הלך לאיבוד, אז הביאו סעיר אחר וכבר השתמשו בו, ואז מצאו את הראשון שהלך לאיבוד. אז עכשיו אין מה להשתמש בו כבר לסעיר החיצוני, האם אפשר להשתמש בו למשל לסעירי ראש חודש או לסעירי הרגלים? אז מילא לפי רבי מאיר ברור שאפשר, כי כל הסעירים מחפרים על כל התפקידים. אבל לפי שלושת הדעות האחרות, במצב שבו הם לא מחפרים על סעירים אחרים, לפי רבי יהודה ורבי שמעון זה תמיד כך, האם עכשיו שכבר אי אפשר להשתמש בו לתפקיד המקורי, האם בכל זאת אפשר להשתמש בו לתפקיד אחר? זאת השאלה, וכולם אמרו במשנה שכן אפשר. למה? הרי הם הוקדשו לתפקיד אחר. הסבירה המשנה, נכון שזה תפקידים שונים, אבל סוף סוף כולם קשורים לתומת מקדש וקודשיו, לכן במצב כזה שכבר אי אפשר להשתמש בו לתפקיד המקורי, אפשר להשתמש בו לתפקיד אחר. עד כאן מה שראינו במשנה. עכשיו נזכור את זה ונשים את כל זה בצד. אנחנו מתחילים סוגיה שבמבט ראשון בכלל לא קשורה למשנה, אבל לקראת סוף הסוגיה נביא את המשנה שלנו. עכשיו עוד הקדמה קצרה, סוגיה שנראה עכשיו היא מאוד מורכבת משתי סיבות. היא גם בנויה מדיונים, בתוך דיונים, בתוך דיונים, אז צריך לתפוס ראש איפה אנחנו אוחזים. ודבר שני, הסוגיה מביאה כמה מושגים בקודשם שכדאי שנכיר אותם לפני, בשביל שלא נקטע את הרצף של הסוגיה, לכן נקדים כאן כמה מושגים ואז ניכנס לסוגיה עצמה. דבר ראשון, זה הבדל בין קדושת גוף לקדושת דמים. יש דברים שהם רואים להקרבה על גבי המזבח, כמו בהמות או יין, שכשמקדישים אותם הם קדושים לקדושת גוף. לעומת זאת, דבר שלא ראוי להקרבה, למשל למישהו מקדיש כיסא לבית המקדש, אז הוא קדוש רק בקדושת דמים, כלומר שרק הערך שלו קדוש, אבל הגוף עצמו לא קדוש. עכשיו בסוגריים נאמר שיש עוד חלוקה בין קדושת מזבח לקדושת בית הבית. קדושת בית הבית, כמו למשל אותו כיסא, זה תמיד יהיה קדושת דמים. קדושת מזבח, שזה דברים שאיכשהו קשורים להקרבה, אז אם זה דבר שלא ראוי להקרבה, אז יהיה קדושת דמים. אם זה ראוי להקרבה, אז כאן יש הבדל בין בהמות לבין דברים אחרים. למשל, אם אדם מקדיש סולת בשביל מנחה, אז בהתחלה זה רק קדושת דמים, ואחר כך כשישימו את זה בכלי שרת, אז זה הופך להיות קדושת הגוף. לעומת זאת, בבהמה זה כבר בהתחלה קדושת הגוף, גם בלי שזה בא במגע עם כלי שרת. עכשיו, הדין הזה של בהמה מוביל לחומרה נוספת, אומר רבא בתחתית עמוד א', אם אדם למשל הקדיש כבש, אפילו שהוא עצמו התכוון שזה יהיה רק קדושת דמים, והוא רצה מהערך של הכבש הזה לקנות כבש אחר לקורבן, אומר רבא שאי אפשר, כיוון שהוא ייעד את הדמים האלו לקורבן שהכבש עצמו יכול לעשות, אז הקדושה כבר דבקה בכבש המקורי, וזה יהיה קדושת הגוף ולא קדושת דמים. עכשיו, כאמור, זה דווקא כשהוא ייעד את זה למטרה שהכבש עצמו יכול להיות לאותה מטרה. אבל אם הוא רוצה להקדיש את דמי הכבש, למשל לנסחים, שזה דבר שהכבש כמובן לא יכול לעשות, אז באמת זה כן יהיה קדושת דמים. אז עד כאן מתי זה קדושת דמים ומתי זה קדושת הגוף. עכשיו נדבר על מה ההבדל בין שני הדברים, נראה בזה כמה הבדלים. הבדל אחד זה שקדושת דמים אפשר לפדות, לעומת זאת קדושת הגוף אי אפשר לפדות אלא אם כן נפל בקורבן מום. זה הבדל אחד. הבדל נוסף קשור ליכולת לפסול את הבהמה, כשיותר קל לפסול בהמה שקדושה בקדושת הגוף מאשר רק בקדושת דמים. איפה רואים את זה? בי"א עמוד א', הגמרא מביאה שתי דוגמאות כאלו. דבר אחד זה שטבול יום פוסל דווקא בקדושת הגוף ולא בקדושת דמים. טבול יום הכוונה היא לאדם שטבל באותו יום, אבל בשביל להיות טהור לגמרי הוא צריך לחכות עד הערב. אז מתי אם יש לו טומאה ברמה נמוכה, זה מקביל לשני לטומאה, והוא יכול לפסול קדושה, אבל רק אם היא קדושה בקדושת הגוף. את ההבדל הזה הגמרא לומדת ממשנה במילה, שאומרת שמנחות נפסלים בטבול יום, רק אם הם כבר ניתנו בכלי שרת, כלומר רק אחרי שהם הפכו לקדושת הגוף. דבר שני, גם כן ממשנה במילה, יש כמה דברים לגבי קורבן מנחה שהם פסולים כשעובר עליהם הלילה. זה נקרא פסול לינה, אבל גם זה דווקא בקדושת הגוף, כלומר שהם כבר באו בכלי שרת ולא כשזה רק קדושת דמים. עד כאן ההקדמה לגבי קדושת הגוף וקדושת המים. עכשיו אנחנו מתקרבים לנושא של הסוגיה עצמה, אבל לפני שממש נתחיל את הסוגיה, נתאר קודם את הנושא וניתן קצת רקע. הנושא של הסוגיה זה מה עושים עם קורבן שמאיזושהי סיבה אי אפשר או שכבר לא צריך להקריב אותו, למשל שכבר הביאו במקומו קורבן אחר. אז אם זה קורבן עולה, אפשר לפדות את הקורבן, אבל כמו שאמרנו מקודם, כיוון שיש בזה קדושת הגוף, צריך קודם שיפול במום, ואז אפשר לפדות. אבל אם זה קורבן חטאת, ומה שקרה זה שזה הלך לאיבוד ולכן הוא הביא קורבן חטאת אחר, ואז הוא מצא את הקורבן הקודם, יש דין הלכה למשה מסיני שאי אפשר לעשות כלום, אלא הבהמה צריכה למות. איך הורגים אותה? לא הורגים אותה ממש בידיים, שמים אותה בכיפה, כלומר במקום בלי אוכל, ושם היא מתה. אז זה לגבי קורבנות יחיד שהפכו להיות מיותרים. הנושא שלנו היום זה לא קורבנות יחיד, אלא קורבנות ציבור שהפכו להיות מיותרים. איך הם הפכו להיות מיותרים? נדבר על שני מצבים. מצב אחד זה כמו שתיארנו מקודם, שהקורבן הלך לאיבוד והשתמשו בקורבן אחר ואז מצאו את המקורי. מצב שני זה שהגיע ראש חודש ניסן, ויש דין שצריך להביא את הקורבנות מהשקלים שנאספו דווקא באותה שנה, כלומר מראש חודש ניסן. לכן ברגע שיגיע ראש חודש ניסן, כבר אי אפשר להביא קורבנות שנקנו בשקלים שלפני ראש חודש ניסן. עכשיו, המצב הזה שמגיע סוף השנה ואנחנו נשארים עם קורבנות בידיים, זה לא דבר שקורה במקרה, אלא זה קורה באופן מובנה כל שנה ושנה בקורבנות התמיד, ולא רק בתמיד, אלא גם בקטורת, ועכשיו נסביר את זה. בקורבנות התמיד זה היה קורה, כי יש דין שתמיד היה צריך לדאוג שבמקדש יהיו שישה כבשים שהוקדשו כקורבן ומוכנים להקרבה. ממילא ביום האחרון של הדר, אחרי שנשתמש בשני כבשים בשביל התמיד, יישארו לנו ארבעה כבשים, שבאותו יום אין לנו מה לעשות איתם, ולמחרת כבר אי אפשר להשתמש בהם, כי הם נקנו בשקלים של שנה שעברה. זה בקורבנות התמיד. בקטורת יש תופעה דומה, כל יום היו מקריבים במקדש מנה קטורת, חצי בבוקר וחצי בין הארבעים. את כל הקטורת היו מכינים מראש מתחילת השנה, כלומר היו מכינים 365 מנות של קטורת לפי הלוח של השמש, ובנוסף לזה עוד שלושה מנים בשביל הקטורת של הכהן הגדול כשהוא נכנס לקודש הקודשים. עכשיו באמת הכהן הגדול לא השתמש בכל שלושת המנים, אלא רק בערך בחצי מנה, ממילא תמיד בסוף השנה נשארו בערך 2.5 מנים של קטורת מיותרת. אז בזה אנחנו מתחילים את הסוגיה עצמה, מה עושים קורבנות ציבור שנשארו מיותרת? כאמור, אנחנו מתחילים בשליש התחתון של העמוד הקודם. באו לבשם רבי יוחנן ומחדש חידוש שסביב זה תהיה בעצם כל הסוגיה. אומר רבי יוחנן, תמידים שנותרו בסוף השנה באותה סיטואציה שעכשיו תיארנו, למרות שהם קדושים בקדושת הגוף, כאן כיוון שעברה השנה וכבר אי אפשר להשתמש בהם, אפשר לבדות אותם. זה החידוש של רבי יוחנן, אבל מיד שואל איזה רב חיסטה איך זה יכול להיות, הרי זה קדושת הגוף, אי אפשר לבדות קדושת הגוף, לאן אלמה הקדושה הזאת? זה השאלה של רב חיסטה על רבי יוחנן, ורבי מגיב בשביל להגן על רבי יוחנן בשני שלבים. בשלב הראשון הוא רוצה להביא ראיה לרבי יוחנן, הוא יביא ראיה מהקטורת. בשלב השני הוא גם יענה על השאלה עצמה של רב חיסטה איך זה הגיוני, הרי לאן נעלמה הקדושה. אז השלב הראשון זה ראיה מהקטורת, הוא מביא משנה שמדברת על מותר הקטורת, כמו שתיארנו מקודם, וכתוב שם מפורש שאפשר לפדות אותו. תראו במשנה עצמה שזה קצת מסובך איך פודים, אבל לענייננו מה שחשוב זה שאפשר לפדות. אז הנה ראיה לרבי יוחנן שברגע שאי אפשר להשתמש בו כי עברה שנה, אפילו שזה קדוש בקדושת הגוף, אפשר לפדות את זה. אז זה הראיה של רבא, כאמור היא בנויה להנחה שגם הקטורת קדושה בקדושת הגוף. את זה בדיוק רב חיסטה מנסה לדחות, ואומר הקטורת, עד שממש שמו אותה בכלי לפני הקטרה עצמה, היא לא קדושה בקדושת הגוף, אלא בקדושת המים. ורבא אומר, לא נכון, היא כן קדושה בקדושת הגוף, וכל אחד מהם מביא ראיה לשיטתו מברייתא וממשנה במעילה. רבא מוכיח מזה שכתוב שם שהקטורת נפסלת בטבול יום, זה מוכיח שהיא קדושה בקדושת הגוף, כמו שאמרנו בהקדמה. רב חיסטה לא עונה על הראיה של רבא, אבל הוא מביא ראיה הפוכה מזה שהיא לא נפסלת בלינה. וכאמור, אם היה בקדושת הגוף, אז היא צריכה להיפסל בלינה. על זה עונה רבא, באמת יש בקדושת הגוף, ובכל זאת בקטורת אין פסול לינה. לפי רש"י זה בגלל שרק דברים שיכולים להתקלקל עם הזמן, יש בהם פסול לינה, לעומת זאת הקטורת היא יבשה, אז היא נשמרת לאורך זמן ואין בה פסול לינה. תוספות מסביר שזה בגלל שהיו מכינים אותה מראש לכל השנה, אז ברור שלא שייך פסול לינה. בכל אופן, רבא כאן ניצח, יש לה קדושת הגוף, ויש מכאן ראיה לחידוש של רבי יוחנן, שאפילו שיש קדושת הגוף, ברגע שמגיעה סוף השנה, אפשר לפדות אותה. אז עד כאן הראיה של רבא מהקטורת לטובת רבי יוחנן. אבל עדיין צריך לענות על השאלה עצמה של רב חיסטה, איך זה הגיוני מבחינת הסברה? הרי אי אפשר לפדות קדושת הגוף, אז לאן נעלמה אותה קדושה? על זה עונה רבא בשליש התחתון של עמוד א'. מסביר רבא, לב ביתין מתנה עליהם. כלומר, יש תנאי ביתין מיוחד, שברגע שמגיע סוף השנה וכבר אין מה לעשות איתם, אז התנאי ביתין עושה שזה יהיה קדושת דמים ולא קדושת הגוף, ואז יהיה אפשר לפדות. עכשיו יש חקירה באחרונים, האם התנאי ביתין פועל למפרע, או שהוא פועל רק מכאן ולהבא. בכל אופן, התנאי ביתין עושה שאפשר יהיה לפדות. אז עד כאן ראינו את החידוש של רבי יוחנן, הבאנו לו ראייה מהקטורת, והבנו את הסברה. השלב הבא, מחמש שורות לפני סוף עמוד א' ולאורך כל עמוד ב', נראה שלוש קושיות של אביי על החידוש של רבי יוחנן. קושיה ראשונה זה מכלל שמרנו בהקדמה שרבא מסכים איתו שאי אפשר להקדיש למשל כבש רק לדמיו בשביל להביא אחרי איזה כבש אחר כקורבן, אלא הכבש הראשון הופך אוטומטית להיות קדוש בקדושת הגוף. אז לכאורה צריך לומר אותו דבר כאן, באמת כשמגיע סוף שנה לב ביתין יהפוך את אותם קורבנות לקדושת דמים, אבל מיד הכלל הזה של רבא אמור להפוך אותם שוב לקדושים בקדושת הגוף. זה השאלה הראשונה, על זה עונה רבא, כמו שאמרנו גם בהקדמה, מתי קדושת דמים הופך אוטומטית לקדושת הגוף? כשהקדושה של הדמים הייתה מיועדת לאותו דבר של הייעוד של קדושת הגוף, כלומר שהוא ייעד את הדמים לקורבן. אבל כאן, כשהלב ביתין הופך את אותם קורבנות לקדושת דמים, אז הכסף שבו יפדו אותם לא ילך לקורבנות, אלא למותר הלשקה. אם מותר הלשקה, כמו שאמרנו, יהיו קונים זהב לציפוי קודש הקודשים. אז כיוון שזה למטרה אחרת, אז כן אפשר שזה יהיה קדושת דמים, וזה לא יהפוך אוטומטית לקדושת הגוף. זאת הייתה קושייה ראשונה מתוך שלוש. הקושייה השנייה, שתי שורות מסוף עמוד א', לא עוסקת בקורבן עולה, אלא בקורבן חטאת. כמו שאמרנו בהקדמה, בקורבן חטאת של יחיד שהוא איבד את הקורבן, הביא קורבן אחר ואז מצא את הקורבן הראשון, אז הקורבן הראשון צריך למות. מה עושים בקורבן ציבור שהלך לאיבוד ואז מצאו אותו? אז פה יש מחלוקת. רבי יהודה אומר שגם כאן הורגים אותה, כמו בחטאת יחיד, אבל רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים שלא הורגים חטאת ציבור, אלא צריך לפדות אותה. אז איך פודים אותה? מחכים עד שיפול במום ואז פודים אותה. על זה שואל אביי, למה צריך לחכות שיפול במום? בוא נשתמש בכלל שלב ביתין מתנה אליהם, ויפדו אותם גם בלי שיפול במום. זאת השאלה השנייה. עונה הגמרא, הדין הזה שלב ביתין מתנה, זה דווקא במקרים שכיחים, כמו הדין שבסוף כל שנה נשארים ארבע קורבנות שאין מה לעשות איתם. אבל מקרה כזה של פר וסיר של יום כיפור שהלכו לאיבוד, ואז ימצאו אותם עוד פעם, זה מקרה מאוד לא שכיח, ועל זה לא עשו את התנאי המיוחד הזה של לב ביתין מתנה. זה התשובה לשאלה השנייה של אביי. זה מביא אותנו לשורה השישית בעמוד ב'. מכאן ועד בערך השליש התחתון של עמוד ב', יש דיון על התשובה הזאת, כשקורה פה משהו מאוד מעניין. עד עכשיו אביי רק תקף את רבי יוחנן ורבא, אבל הוא לא עושה את זה כי הוא חולק עליו כנראה, אלא הוא פשוט מנסה לברר את הדין, ולכן כאן לא רק שהוא לא תוקף, אלא הוא מביא ראיה לטובת רבי יוחנן ורבא, אבל זה ראיה שהיא קושייה על התירוץ האחרון שאמרנו. כלומר, אמרנו בתירוץ האחרון שלא אומרים לב ביתין מתנה בדבר שלא שכיח, אז אביי עכשיו מביא מקרה שבו כן אומרים לב ביתין מתנה, ואומרים את זה אפילו שזה דבר שהוא לא שכיח. מהו אותו מקרה? פרה אדומה. יש ברייתא שאומרת שכל עוד לא שחטו את הפרה האדומה לגבי המערכה שלה, אפשר לפדות אותה ולהביא פרה אדומה אחרת. והחידוש הוא שאפשר לפדות אותה לא רק אם נפל במום או שהיא מתה, אלא גם אם פשוט מצאו פרה נאה יותר ממנה. עכשיו איך אפשר לפדות? הרי זה קדוש בקדושת הגוף, אלא כנראה שיש פה דין של לב ביתין מתנה. אז יש פה ראיה לכאורה לטובת רבי יוחנן ורבא, הבעיה היא שפרה אדומה זה דבר מאוד לא שכיח, בכל ההיסטוריה עשו שבע פרות אדומות. אז זה קשה על מה שאמרנו מקודם, שבדבר שלא שכיח לא עושים לב ביתין מתנה. אז זה הקושייה על התירוץ, על הקושייה השנייה של אביי על הכלל של רבא ורבי יוחנן. על זה הגמרא מביאה שתי תשובות. נתחיל בתשובה השנייה, כי היא מאוד קצרה, ואז נראית הראשונה שהיא יותר מורכבת. התשובה השנייה אומרת, נכון זה לא שכיח, אבל כיוון שפרה אדומה זה דבר מאוד יקר, רוצים לאפשר למקדש למכור אותה, כלומר לפדות אותה, גם בלי שיפול במום, בשביל שלא יפסיד יותר מדי כסף. לכן שם, בפרה אדומה עושים לב ביתין מתנה, אפילו שזה לא שכיח, בגלל שזה יקר. זאת התשובה השנייה על הקושייה, על התירוץ של הקושייה השנייה של אביי על דברי רבי יוחנן. עכשיו נראה את התירוץ הראשון. אומרת הגמרא, פרה אדומה זה בכלל מחוץ לעסק, זה בכלל לא קדוש בקדושת הגוף, אלא בקדושת דמים. ממילא ברור שאפשר לפדות בלי בעיה, ואין כאן שום קשר ללב ביתין מתנה, אז זה לא ראיה לרבי יוחנן, וזה גם לא קושייה על הדין הזה שלא שכיח. אז זה התירוץ הראשון, אבל זה מקשה הגמרא, אם אתה אומר שהפדיון פה זה לא על ידי לב ביתין מתנה, אלא פשוט פדיון רגיל, אז יש דין שכשפודים בהמה קדושה, צריך לעשות העמדה והערכה. כלומר שמעמידים אותה לפני הביתין והביתין צריכים להעריך אותה, ואת זה אפשר לעשות רק לבהמה חיה, ולמתה אי אפשר לעשות את זה. והרי אותה ברייתא של הפרה אדומה אמרה שאפשר לפדות אותה גם אם היא מתה. אז איך אפשר לומר שזה פדיון רגיל בלי הכלל של לב ביתין מתנה? אומרת הגמרא, זה לא קשה, נאמר שהברייתא הזאת היא רבי שמעון, ורבי שמעון אומר שבקודשי בדק הבית בכלל לא צריך העמדה והערכה. אבל מיד דוחה הגמרא, זה לא יכול להיות רבי שמעון. הרי לפי הברייתא אפשר לפדות אותה רק עד השחיטה, לעומת זאת לפי רבי שמעון אפשר לפדות אותה גם אחרי השחיטה. רבי שמעון בגלל זה אומר שהיא נחשבת כאוכל, כי היה זמן שאפשר היה לפדות אותה והיה אפשר לאכול אותה. בכל אופן, לענייננו, מה שחשוב זה שהברייתא הזאת לא יכולה להיות רבי שמעון. אם היא לא יכולה להיות רבי שמעון, אז צריך העמדה והערכה. אם צריך העמדה והערכה ואי אפשר לעשות העמדה והערכה בפרה שמתה כבר, לא יכול להיות שזה פדיון רגיל, אלא זה לב ביתין מתנה. אז אם זה על ידי לב ביתין מתנה, איך עושים את זה אפילו שזה לא שכיח? אז זה מחזיר אותנו לתשובה השנייה, כאן עושים את זה כי זה יקר. עד כאן סוף הדיון לגבי הקושייה השנייה של אביי על החידוש של רבי יוחנן ורבא, שוב, הבעיה שאל, למה בפר וסירה של יום כיפור שעבדו לא משתמשים בלב בית דין מתנה, אלא מחכים שיפול בהמום? הגמרא ענתה, בגלל שזה לא שכיח. הבעיה שאל זה, למה בפרה אדומה עושים לב בית דין מתנה, אפילו שזה לא שכיח, ובסוף ענינו ששם בגלל שזה יקר. עכשיו, בשליש התחתון של עמוד ב', אנחנו עוברים לקושייה השלישית של הבעיה לחידוש של רבי יוחנן ורבא, וזה קושייה מהמשנה שלנו, כשהקושייה מאוד דומה לקושייה השנייה שראינו מקודם. כמו שאמרנו בהקדמה, במשנה שלנו ראינו שגם לפי רבי שמעון, שלכל אחד מהסעירים יש תפקיד מאוד מוגדר, בכל זאת אם אחד מהם עבד והביאו סיר אחר במקומו ואז מצאו את המקורי, אפשר להשתמש בו לתפקיד אחר. למה אפשר להשתמש בו? הסביר רבי שמעון שלמרות שיש להם תפקידים שונים, כל התפקידים קשורים לתומת מקדש וקודשיו, לכן זה מספיק קרוב, אז אם כבר אי אפשר להשתמש לתפקיד המקורי, אפשר להעביר אותו לתפקיד אחר. עכשיו על זה מקשה הבעיה, לפי רבי יוחנן ורבא, למה צריך את ההסבר הזה? פשוט נאמר לב בית דין מתנה, שאם כבר אי אפשר להשתמש בהם לתפקיד המקורי, משתמשים בהם לתפקיד אחר. זאת הקושייה השלישית. עכשיו לכאורה הגמרא יכולה לומר גם כאן, שקורבן שהולך לאיבוד זה דבר לא שכיח, ובזה לא אומרים לב בית דין מתנה, אבל הגמרא מביאה תירוץ יותר טוב, הגמרא מביאה מאמרה של רבי יוחנן, שבה הוא אומר בפירוש שכל הדין הזה שאפשר לפדות אותם אפילו שהם קדושים בקדושת הגוף, זה רק לפי רבנן, אבל באמת לפי רבי שמעון אי אפשר, כלומר באמת רבי שמעון יחלוק על הכלל הזה שלב בית דין מתנה, ממילא אי אפשר להקשות על רבי יוחנן מרבי שמעון במשנה שלנו. זה מביא אותנו לשורה האחרונה בעמוד ב', נחזור על מה שראינו בינתיים, הבאנו את החידוש של רבי יוחנן שאפשר לפדות אפילו שהם קדושים בקדושת הגוף, הבאנו לזה ראייה מהקטורת, רבי הביא לזה סברה של לב בית דין מתנה, הבאנו שלוש קושיות על הסברה של לב בית דין מתנה, תרצנו את השתיים הראשונות, על הקושייה השלישית אמרנו שזה באמת רבי שמעון ואילו רבי יוחנן הוא כמו רבנן. זה מביא אותנו לשלב השלישי והאחרון של הסוגיה שלנו. יוצא שדעת רבי יוחנן היא בעצם במחלוקת תנאים בין רבי שמעון לרבנן. רבי שמעון שהוא חולק על רבי יוחנן, אנחנו יודעים איפה הוא אמר את זה במשנה שלנו, אבל עכשיו צריך למצוא איפה יש רבנן שהם כן כמו רבי יוחנן, כלומר שכן אומרים לב בית דין מתנה, ובעצם מה שאנחנו מחפשים זה מקור תנאי לשיטת רבי יוחנן. הגמרא תביא שלוש הצעות למקור כזה ותדחה את שלושתם, את השתיים הראשונות כבר ראינו. הצעה ראשונה זה מראיה שרבא הביא מקודם לטובת רבי יוחנן, וזה מהקטורת ששם רואים שפודים אותם אפילו שמדיין קדושים בקדושת הגוף. אבל את זה הגמרא דוחה, נכון שבאמת שם מוכח שאומרים לב בית דין מתנה בקטורת, אבל זה לא אומר שאומרים גם לב בית דין מתנה גם בבהמות. מה ההבדל? כי בקטורת אין לנו שום פתרון אחר, הרי אי אפשר שיפול בקטורת מום. לעומת זאת בבהמות, למה צריך את החידוש הזה של לב בית דין מתנה? בוא ניתן להם שיפול בהמום, ונפדה אותם כמו כל קורבן יחיד. אז ראייה מהקטורת לרבי יוחנן אין לנו. הניסיון השני זה מפרה אדומה, שכמו שראינו מקודם, אביי הביא את זה כראייה שאפשר לפדות אותה אפילו שהיא קדושה בקדושת הגוף, אבל גם את זה דוחה הגמרא, נכון ששם יש דין של לב בית דין מתנה, אבל כמו שאמרנו מקודם, ששם עושים לב בית דין מתנה אפילו שזה לא שכיח בגלל שזה יקר, אז מאותה סיבה בדיוק זה גם לא ראיה לרבי יוחנן, כי אולי דווקא שם עושים את זה כי זה יקר, אבל בבהמות רגילות לא נעשה לב בית דין מתנה. אז גם את הראיה השנייה דחינו. הניסיון השלישי להביא ראיה לרבי יוחנן זה שוב מהמשנה שלנו. כמו שאמרנו מקודם, רבי שמעון אמר שאפילו שלכל סעיר יש תפקיד מוגדר אחר, בכל זאת, אם אחד הלך לאיבוד ואז נמצא, אפשר להשתמש בו לתפקיד אחר. עכשיו, כתוב שם במשנה ששאלו אותו איך זה יכול להיות, הרי לכל סעיר יש תפקיד אחר, ואז הוא ענה את מה שאמרנו מקודם, שסוף סוף כולם קשורים לתומת מקדש וקודשיו. עכשיו, משמע שם במשנה שאותו שואל ששאל את זה על רבי שמעון, גם הוא מסכים שאם אחד עבד ואז נמצא, אפשר להעביר את זה לתפקיד אחר. רק שמשום מה, לפי שיטת השואל, זה מובן, והוא רק שואל את זה על רבי שמעון. מי שאל את רבי שמעון ולמה לא, זה לא קשה. אז הגמרא מבינה כאן שאולי רבי יהודה הוא זה ששאל את רבי שמעון. רבי יהודה עצמו גם כן מסכים רבי שמעון שלכל סעיר יש תפקיד מוגדר אחר. אז למה לרבי יהודה עצמו אין לו בעיה שאם זה עבד ונמצא אפשר לשים אותו לתפקיד אחר והוא רק שואל על רבי שמעון? מבינה הגמרא כי כנראה רבי יהודה סובר שאומרים לב בית דין מתנה, והוא מקשה על רבי שמעון, אתה לשיטתך שאתה לא אומר לב בית דין מתנה, איך בכל זאת אפשר להעביר אותה מתפקיד לתפקיד? ועל זה רבי שמעון ענה שסוף סוף כולם קשורים לטומאת מקדש וקודשיו. אז הנה לנו מקור שרבי יהודה סובר שכן אומרים לב בית דין מתנה. זה הניסיון השלישי, אבל הגמרא דוחה את זה, אומרת אני מסכימה עם ההנחה שמי ששאל את רבי שמעון הוא סובר שאפשר להעביר את הסעירים אחרי שהם עבדו ונמצאו מתפקיד לתפקיד, ובאמת לא עצמו זה לא קשה, אבל זה לא רבי יהודה שאל וזה בגלל שהוא סובר שלב בית דין מתנה, אלא זה פשוט רבי מאיר שאל. הרי רבי מאיר סובר שכל שלושת הסעירים התחתונים כולם מחפרים על אותם דברים, אז ברור לפי רבי מאיר שאם זה עבד ונמצא, אפשר להשתמש בזה לסעיר אחר. לכן רבי מאיר אומר, לי לשיטתי זה ברור, אבל אתה לשיטתך שכל סעיר יש לו תפקיד מוגדר אחר, איך אפשר להרבב ביניהם? ואז רבי שמעון ענה את מה שהוא ענה. ממילא יוצא שאין לנו מקור חיובי למישהו שסובר שלב בית דין מתנה. בזה סיימנו, הגענו לרבע העליון של י' ב' עמוד א', נחזור על מה שראינו. הנושא שלנו זה החידוש של רבי יוחנן, שתמידים שנותרו, אפילו שהם עדיין קדושים בקדושת הגוף, פודים אותם גם בלי מום. אמרנו שזה בגלל שלב בית דין מתנה עליהם. רבא הביא לזה ראיה מהקטורת שגם שם פודים. רב חיסדא ניסה לומר ששם זה רק קדושת דמים, אבל רבא הוכיח שזה קדושת הגוף. אחר כך ראינו שלוש קושיות של הבעיה לסברה. מהקושייה השנייה יצא לנו שלב בית דין מתנה זה דווקא כשזה שכיח, אבל שהקורבן יאבד זה לא שכיח, ולכן שם אין את התנאי בית דין שלב בית דין מתנה. מהקושייה השלישית יצא לנו שבאמת רבי שמעון חולק על הדין הזה, ורבי יוחנן הוא כמו רבנן. זה הוביל אותנו לשלב האחרון, וזה מציאת מקור תנאי לדעת רבנן. אפשרות אחת זה הקטורת, אבל אולי זה דווקא שם כי אין ברירה אחרת. אפשרות שנייה זה הפרה אדומה, אבל אולי זה דווקא שם כי זה יקר. אפשרות שלישית אתה רבי יהודה במשנה שלנו, אבל את זה דחינו. לכן אפשרות אחרונה, שבאמת זה רק ממסורת שרבי יוחנן קיבל מרבותיו, שרבי יוחנן סובר שומרים לב בית דין מתנה, ורבי שמעון סובר שלא. כל טוב.